שלום וברכה. אנחנו השבוע בעזרת השם נמשיך את מה שהתחלנו בשבוע שעבר. היינו באמצע לעבור על סוגי המלאכות שאסורים מדרבנן. כמו השיעור הקודם, גם השיעור הזה יהיה עשוי מחטיבות, מחלקים יותר קטנים, ונמשיך בעקבות דברי הרמב״ם לעבור על רשימת המלאכות שחכמים אסרו בשנה השביעית, שהן תולדות של אותם אבות שדיברנו עליהם, בעיקר זריעה וחרישה כרגע. נבין כל מלאכה וניגע בכמה נקודות מעשיות שאולי יוצאות ממנה. אז אנחנו בפרק א' הלכה A, המלאכות הבאות שאותם הרמב"ם מביא, ולא יסוך את הפגין ולא ינקוב אותן. פגין, הכוונה פירות לפני בישולן. ויש כאן בעצם שתי מלאכות שעושים בפגין שהן אסורות בשביעית. מקור המלאכות האלו במשנה במסכת שביעית, פרק ב' משנה A. שם אומרת המשנה, סכין את הפגים ומנקבים אותם עד ראש השנה. כמו שראינו בגמרא בעבודה זרה בדף נון עמוד ב', מדייקים מכך שהמשנה התירה את המלאכות הללו בתוספת שביעית עד ראש השנה, שלאחר ראש השנה המלאכות הללו אסורות. אז אם כן, יש לנו מקור לאיסור השיחה והנקיבה של הפגים. אבל מה זה בעצם לסוך את הפגים ולנקוב אותם? אז הרבמץ בפירושו למשנה, במסכת שביעית שם, מסביר את הדברים כך. סכין, פירוש מושכין את הבוסר מן החלב שלהם. דהיינו, לסוך, הכוונה בפירות שהם בוסריים, הם עוד לא גדלים, סכים אותם עם החלב שלהם. בחלק מהפירות יש סוג של חלב, סוג של שרף, למשל תאנה, מי שכתב אותה יודע שיש לה קצת חלב שיוצא למעלה, וכשמושכים את הפרי בחלב הזה, זה גורם לגידול יותר מהיר של הפרי. בעצם האיסור הזה אומר שכל דבר שמורחים על הפרי וממהר את גידולו, אסור לעשות אותו בשביעית, מכיוון שיש כאן מלאכה שממהרת את גידול הפרי, תולדה של מלאכת זורע. כך מסביר הרבמץ את מלאכת השיחה. ומנקבין אותם, פירוש, כדי שיכנסו בהם הגשמים ויתבשלו במהרה הפגים. וכן דרכם ובזמן שרואה שמתאחר בישולם, שחים אותן ומנקבין אותן. אז ניקוב הפירות, מסביר הרבמץ, הוא בשביל שהגשם יספג יותר טוב בתוך הפרי, והפרי יגדל בצורה יותר טובה. אם כן, גם זה תולדת מלאכת זורע. בגמרא בעבודה זרה בדף נון עמוד ב', הגמרא מקשה בין שתי ברייתות, או שתי מקורות תנאים. האחד הוא המשנה שלנו, לכאורה עולה ממנה שאסור לסוך את הפגים לאחר ראש השנה. המקור השני הוא ברייתא. דקטני, סכין שמן לגזום, בין במועד ובין בשביעית. אז כאן נאמר שאפשר לסוך שמן לגזום. מה הכוונה? אילן שנגזם, נחתך, במקום החתך היו סכים שמן בשביל שדרך החתך לא ייכנסו מזיקים לתוך הפרי. אז כאן משמע שמותר לסוך, לעומת זאת במשנה שלנו, כמו שראינו, יוצא שאסור לסוך בשביעית. מה ההבדל בין שתי המלאכות? מסבירה הגמרא, ההבדל שראינו אותו כבר כמה וכמה פעמים, אחא וקומי אילנה ושרי. לסוך את הגזום זה מלאכה שמטרתה להעמיד את האילן, לדאוג שהוא לא ירד ברמתו, שמזיקים לא ייכנסו אליו ויהרסו אותו, ולכן היא מותרת. אתם, במשנה שלנו בעצם, פתומי פירה, מטרת השיחה והניקוב היא לפתם, להשביח ולהיטיב את הפירות, ולכן מלאכה כזו תהיה אסור. אז זה הפירוש שרוב הראשונים מסבירים למלאכת השיחה והניקוב של הפגים, ובעצם ראינו כאן שאסור לסוך את הפרי בדבר שמשבח אותו, ואסור לנקב אותו כדי שהגשם ייכנס אליו בצורה טובה יותר. בדרך אמונה הרב קניאבסקי מביא בשם רבנו נתן, אחד מן הראשונים, פירוש אחר לפעולה הזו. ויש מפרשים שממזגים פגי התאנים זה בזה. לפי שיש תאנים רבי המתיקות, ולפיכך מטליעים באותם פגים ומתקלקלים, ויש תאנים גרועים מאוד שאי אפשר לאכול אותם. וכשרוצים לתקן את כולם, נוקבים כל אחד מהם בברזל פלדה, ולוקחים משרף פגין אלו ונותנים באלו, ולפיכך מתמעטת מתיקות אלו ולא מתלים, ותהיה המתיקות באחרים ויכשרו באכילה. אז יש כאן תהליך שאני לא כל כך יודע האם עושים אותו בדיוק בצורה הזאת מבחינה חקלאית, אבל ברור לי שכן עושים אותו גם היום. יש פירות שהם יותר טובים, ויש פירות שהם פחות טובים. אז מתאר כאן רבנו נתן תהליך שבו לוקחים את השרף של הפירות היותר טובים, מכניסים אותם בפירות הפחות טובים, ואז הפירות הטובים מבשילים יותר לאט, וממילא לא מתקלקלים, והפירות הרעים הם מכשירים, מכשירים לאכילה, נהיים טובים בצורה יותר מהירה, וכך יוצא שמאזנים את שלב ההבשלה של הפירות. בעצם יש כאן מעין פעולה של הרכבה, וזה יכול להביא אותנו כבר לדיון על הרכבה בשנת השמיטה. הרמב״ם בהלכה ד' שאותה ראינו, כותב בסוף ההלכה שתי מלאכות שלא בהלכה איסלי, בהלכה ד', כן, מוסיף שתי מלאכות שלא מופיעות בתנאים, המבריך והמרכיב. המלאכות הללו הם תולדה של מלאכת זורע, כך נאמר לגבי שבת. וגם בשביעית כנראה שהן אסורות מצד אותה תולדה. אז ראינו את זה בדרך אמונה ברבנו נתן, דרך המשנה של סכין פגי שביעית, בירושלמי בפרק ב' הלכה ד' מופיע בפירוש שאסור להרכיב את החרובין זה בזה, וממעילה משם גם מפורש שלקחת שני אילנות ולהרכיב אותם אחד בשני כדי ליצור אילן טוב יותר, גם בצורה שזה מותר בשנים רגילות, אגב יש כאן גם בעיה של איסור כליים, של איסור הרכבה, אבל גם בצורות המותרות בשנת השמיטה זה יהיה אסור מדין תולדה של מלאכת זורע. אז עד כאן דיברנו על סכין ומנקבים. המלאכה הבאה שלנו היא כריכת הנטיות. כותב הרמב״ם, ולא יכרוך את הנטיות. מקור האיסור הזה במשנה במסכת שביעית, גם כן פרק ב' משנה ד', מזהמין את הנטיות וכורכין אותם וכותמין אותן ועושים להם בתים. אז יש כאן כמה מלאכות. על זיהום כבר דיברנו בעבר. ועכשיו נדבר באמת על כריכת האילנות. מה הכוונה לכרוך את הנטיות? אז הרבמץ מפרש, וכן כורכין את הנטיות בעלין כדי שלא יבשו. אז הנטיות אלו צמחים קטנים, עצים לפני שהם גדלו והפכו להיות עצים גדולים, וכורכין אותם, מכסים אותם בעלים בשביל שהם לא יתייבשו. כך מסביר הרבמץ. בצורה דומה מסביר גם הרש. דומה מעט שונה, או יותר דיוק לא מעט שונה, אלא מוסיפת טעם, וכותב הרש, וכורכין אותם מפני הצינה והחמה. דהיינו, כאשר מכסים את הצמחים בשביל לחמם אותם, או בשביל לקרר אותם, להגן מפני החמה ולקרר, או להגן מפני הצינה ולחמם, יש כאן איסור דרבנן, ועל זה מדובר. הרמב"ם בפירוש המשניות מסביר את כריכת הנטיות בצורה שונה, ונדבר עליה עוד מעט, אבל הוא מסכים שגם המלאכה הזאת של כיסוי הפירות אסורה, אלא שהוא לומד אותה מחלק אחר של המשנה. אותה משנה, פרק ב' משנה ד', אומרת, ועושין להם בתים עד ראש השנה. מה הכוונה לעשות בתים? מסביר רוב פרשני המשנה, הרש והראש, וכך גם מופיע ברש"י בעבודה זרה דף נון עמוד ב', הם מסבירים שעושים בתים, הכוונה לעשות גדר בגובה, נדמה לי, המה מסביב לאילן, כדי שהיא תשמור על האילן. מעין ארוגה כזאת מסביב לאילן, זה האיסור לשיטתם, גם זה דבר שצריך לשים לב אליו בשמיטה, בעיקר ביישובים, בגינות ציבוריות, אבל גם בבית שאסור לעשות גדר מסביב לנטייה כדי שיהיה אפשר לשים בתוכה מים שלא ייצאו ודשן ודברים כאלה. אבל הרמב״ם מסביר באופן אחר. זה בפירוש המשניות שם, ועושים להם בתים שעושים להם שכחות לשומרה מן הגשם בזמן שהם מזיקן או מן השמש. דהיינו גם כאן מדובר על כיסוי הצמחים כדי להגן עליהם. עכשיו, גם כאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הרי יש כאן מלאכה שמטרתה לעוקומי אילנה. היא דואגת שהאילן לא ינזק, אז מדוע היא אסורה בשנת השמיטה? אז אפשר להסביר שהנזק כאן הוא לא נזק כל כך גדול, אלא שאם הפירות יגדלו בשמש, הם יצאו יותר בשלים. ולכן יש כאן השבחה של הפירות. זו אפשרות אחת. בשבת הארץ, על ההלכה הזו, בסעיף קטן י' כותב הרב קוק, שהדבר הזה תלוי במחלוקת שלו עם בעל פעת השולחן, רב ישראל משיקלוב, שנגענו בה בשיעור הקודם וגם בעבר, האם היתר של לאוקומי אילנה שייך גם כאשר עושים מלאכות בגוף האילן עצמו. פעת השולחן, רב ישראל משיקלוב, סבר שכאשר המלאכות נעשות בגוף האילן, יש איסור גם ממטרתם לאוקומי אילן. ראינו את זה לגבי מלאכת האישון שמאשנים מתחת לאילן, ושם גם כן המלאכה לא הייתה ממש בגוף האילן, אבל היא בעצם פעלה ישירות באילן. אותו דבר קורה גם כאן, מכסים את הפירות, זה לא מלאכה שאולי נעשית בגוף האילן, אבל מבין הרב קוק שהיא נחשבת כפעולה בגוף האילן, ולכן לדעת פעת השולחן היא תהיה אסורה, אבל לדעת הרב קוק, אם באמת מדובר על מניעת נזק, ייתכן שהיא תהיה מותרת. נקודה מעניינת במשנה כאן, שהמשנה דיברה על כיסוי הפירות, אבל היא לא דיברה על עשרת כיסוי מהפירות. האם פירות שהיו מכוסים, ועכשיו החקלאי, בעל האילן, רוצה שהפירות יקבלו מן השמש, ולכן הוא בעצם מוריד את הכיסוי. האם בזה גם כן יש איסור מלאכה, או לא? או יכול, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בצורה שונה. יש לי הציץ שנמצא כרגע במקום עם צל בבית, ואני רוצה להעביר אותו בגינה למקום עם שמש כדי שהוא יצמח בצורה יותר טובה. או, אז להפך, ראינו שזה אסור. אסור להעביר את האילן למקום מוצל, כמו שאסור לעשות בית מעל האילן, אז אסור גם להעביר את האילן לתוך הבית. זה אני מבין. אבל האם גם להוציא את האילן מהבית זה אסור או לא? אז בזה נחלקו האחרונים. החזון איש, בסימן כף ב' סעיף קטן א', הוא אוסר. ונזכיר לרגע את שיטת החזון איש. דנו בעבר על גידול של צמחים בתוך הבית בשנת השמיטה, על נטייה בשמיטה בתוך הבית. וראינו שלדעת החזון איש, נטייה בשמיטה בתוך הבית היא אסורה, למרות שבירושלמי הסתפקו בדבר, החזון איש פוסק לאיסור. אבל זה רק איסור מדרבנה. ממילא, כאשר מוציאים הציץ מתוך הבית לחוץ הבית, יוצא שעוברים על, הופכים את הציץ מנטוע במקום שאסור מדרבנן למקום שאסור מדאורייט. והחזון איש טוען שגם למי שמקל ומתיר לזרוע בתוך הבית, עדיין יהיה אסור להסיר את התקרה. וכך הוא כותב, ואף למאן דמקל, אסור להסיר את התקרה מעל הזרעים בשביעית, דאבי תולדת זורע. ועוד כשמסיר התקרה נמצא דאבי לאיסור למפרע, דאבי זורע על מנת להסיר וזו זריעה גמורה. שני טעמים אבי החזון איש לאיסור להוריד את התקרה מעל האילן. טעם ראשון זה תולדת זורע. כנראה שכוונת החזון איש שבאמת הדבר הזה משביח את הזרעים והוא אסור מדין זורע. כמו שבמשנה שלנו אסור לחסות את הזרעים כי יש כאן תולדה של זורע, מטרתי אסור לחסות את העצים, סליחה, כי מטרתי היא להשביח את העץ, כך גם להוריד את הכיסוי. זה בעצם אותה פעולה רק להפך, ולכן אין סיבה שהיא לא תהיה אסורה. הטעם השני שהחזון איש מביא, קשור למיקום שבו האילן נמצא. אילן בתוך הבית, הוא אסור מדרבנן, או אולי אפילו מותר לזרוע אותו בשביעית, מחוץ לבית יש בוודאי איסור דאורייתא. ואומר החזון איש, בעצם כשאדם מוריד את הכיסוי מהאילן, מסתבר ש... למפרע יוצא שמההתחלה הייתה כאן זריעה אסורה, כי הזריעה הזאת סופה להיזרע בחוץ. ומטעם זה כותב החזון איש, גם בשנה השמינית אסור להוריד את הכיסוי. כי לא הורדת הכיסוי עצמה אינה המלאכה, אלא היא גורמת לזריעה שהייתה בעבר להיות המלאכה. זה חידוש נורא גדול. והמנחת שלמה, רב שלמה זלמן מנוירבך, בחלק א', סימן ממא', באות ג', שם הוא דיבר על עברת העציצים ממקום למקום, הוא סובר שאין איסור בדבר. והוא מסביר את הפסק הזה בכמה צורות. ראשית כל היה מקום לחשוב שיש איסור, כי העברתי אילן ממקום שהוא פטור מדיני שביעית למקום שהוא חייב. את זה רב שלמה זלמן מנוירבך דוחה מכל וכל, והוא מדמה את זה לאדם שקונה קרקע של גוי, או ישראל שכובשים קרקע מן הגוי. אז לפני כן הקרקע הייתה שייכת של הגוי, ולא היה בה איסור שביעית, כי לא היה בה קדושת ארץ ישראל. עכשיו כבשו אותה, החילו עליה קדושת ארץ ישראל, היעלה על הדעת שבזה עוברים על איסור שביעית? ודאי שלא. לא נעשה כאן שום דבר באילן, רק הדין של המקום השתנה, אבל לא נעשה את שום פעולה בגוף האילן, ולכן רב שלמה זלמן אוירבך דוחה את ההבנה הזאת לאיסור. בנוסף, דן רב שלמה זלמן אוירבך, בגמרא במסכת שבת, שם כתוב שמי שמגביה עציץ מן הארץ עובר על קוצר, ומי שמניח אותו עובר על מי שמגביה אותו מן הארץ, לא סליחה, מי שמניח אותו אילן, עציץ שהיה על גבי יתדות והניח אותו על גבי קרקע, עוברים משום זורע. ויש שם מחלוקת בין הראשונים, ורשי ותוספות מבינים ש אין כאן איסור דאורייתא, אלא רק איסור דרבנן, כי באמת גם כשהציץ נמצא על גבי היתדות, הוא עדיין נחשב מחובר לקרקע. לעומת זאת, הרמב״ם סובר שיש איסור דאורייתא, כי הוא מבין שהציץ נחשב ממש כתלוש. אז לפי הרמב״ם יכול להיות שתהיה בעיה בעברת הציץ, כי הרמה שלו נחשבת כתולש והנחה כזורע, ודיברנו על זה כבר בעבר, מי שזוכר, בדברי ספר השמיטה, הוא רצה לחלק בזה בין שבת לבין השביעית, וגם רב שלמה זלמן אוירבך דוחה את האיסור הזה, הוא מציע למי שרוצה להגביה את העציץ מעל 10 טפחים, ואז לפי שיטת הריטב"א ועוד, הוא בוודאי נחשב כתלוש מן הקרקע, ולמהדרין אפשר פשוט לסתום את נקבי העציץ, ואז הוא נחשב עציץ שאינו נקוב, שבו כל דיני השביעית רק מדרבנן, כמו שכבר ראים. אבל אחרי זה, רב שלמה זלמן אוירבך מביא סברה שהיא יותר מעניינת אותם. וכך הוא כותב. דיש להסתפק אם יש בהסרת התקרה שחוצצת מפני השמש גדר של עבודה. כי רק בעשיית בתים הוא דמצינו בפרק ב' משנה ד' דחשיב עבודה. מה שאין כן בהסרת מניעה מן החוץ ולא בגוף האילן. צריך עיון יאווי בגדר עבודה. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, יש לחלק בין כיסוי האילן לבין הסרת הכיסוי. כיסוי האילן הוא בעצם פעולה שאדם פועל באילן, הוא משנה משהו באילן, הוא מוסיף משהו על האילן. אבל הסרת הכיסוי היא רק הסרת מונע. כשאני שם כיסוי יצרתי צל, כשאני מוריד את הכיסוי לא יצרתי את השמש. השמש תמיד קיימת. אני רק מסיר משהו שמונע מהשמש להגיע לאילן, וייתכן שדבר כזה כלל לא נחשב מלאכה. ולכן לפי רב שלמה זלמן אוירבך אפשר לחלק בין כיסוי העצים לבין גילוי שלהם, או בין בין כיסוי העצים לבין גילוי שלהם. לא בטוח שמותר גם להוציא אילן מן הבית לפי זה, כי הוצאה מהבית היא אולי כן מעין יצירה חדשה. צריך לדון אם לראות אותה כעשרת המונע של הבית, או כממש יצירה של דבר חדש. בכל אופן, גם בהוצאה מן הבית אפשר לקבל את סברת הגרשה, אז כראה גם שם האדם לא יוצר מקור חום, אלא מסיר את מקור הקור והצל, שהוא היה הבית. אבל לרווחא דמילתא מוסיף רב שלמה זלמן אוירבך שעדיף לעשות את הדבר הזה בלילה. אם אני מוציא את הצמח מהבית החוצה בלילה, גם ככה בשעת ההוצאה הוא בוודאי לא מקבל יותר שמש. יש כאן מלאכה רק בגרמה, כי אני גורם לכך שבבוקר הוא יקבל יותר שמש, ולכן בצורה כזאת רב שלמה זלמן אוירבך מתיר. אז אם נסכם את העניין הזה, במשנה לגבי כריכת הנטיות ראינו שאסור לחסות את הנטיות, או מדין כריכת הנטיות או מדין עשיית בתים בשביל לגרום להם צל. לגבי הורדת הכיסוי ראינו מחלוקת, החזון איש אסר, ואילו רב שלמה זלמן אוירבך התיר וחילק בין מלאכה שהיא בגוף האילן לבין הסרת מונע בלבד. הרמב״ם מביא פירוש נוסף למלאכת כריכת האילנות, וכך הוא כותב, וכורכין אותן הוא שמקבצים ענפיהם וקושרים אותם כדי שיגברו ביושר ולא יתפשטו על הארץ. פעמים רבות ניתן לראות עצי פרי וגם עצי נוי שקושרים חלק מהאלפים שלהם שהם כבר ארוכים מדי ונופלים לארץ לגזע העץ בשביל להצמיח אותם בצורה הרצויה. אומר הרמב״ם, זה כריכת האילנות, וזה גם כן אסור מדרבנן בשביעית. כמובן גם זה משביח את גידול האילן, זה לא פוגע באילן שהוא צומח לארץ, זה לא הורס אותו, זה פשוט פחות טוב לו, ולכן יש כאן מלאכה שהיא לאברויי, והיא בוודאי אסורה בשביעית. המלאכה הבאה מופיעה גם כן בדברי המשנה שהקראנו, והיא הבאה ברמב״ם, ולא יקטום אותם, אסור לקטום את האילנות. שני פירושים נאמרו לקטימת האילנות, הארוך פירש שמכסים את שורשי האילנות באפר, אנחנו כבר דיברנו על הפירוש הזה, על האיסור הזה במלאכת מאבקין, ולכן הראש בפירוש המשנה מציע הצעה אחרת, ונראה שחותך ראשי ענפים כמו נקטם ראשו. הכתימה היא בעצם סוג של זמירה, אלא שאני לא זומרת כל הענף בשביל שייצאו ענפים חדשים, אלא זומרת ראש הענף בשביל שהוא יגדל בצורה יותר טובה. יש כאן בעצם תולדה של זריעה שדומה מאוד לזמירה, אבל היא לא הזמירה המקובלת, ולכן היא לא אסורה מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. בצורה דומה מלאכת מפסג, ולא יפסג את האילנות. זו המלאכה הבאה שהרמב״ם מביא. מה הכוונה פיסוג? נראה תכף. מה המקור למלאכת מפסג? הגמרא במועד קטן, דף ג' עמוד א', מניין שאין מקרסמין, ואין מזרדין, ואין מפסגין. שלושת המלאכות האלה הם מלאכות שמורידים בהם ענפים בצורה מסוימת. רש"י מסביר, ארן, רגע אחד, תוספות ראש, מסביר שפיסור הכוונה באמת הורדת הענפים, וכך הוא כותב, מפסגים וקציצת כל הענפים או רובם שמעמידים על את האילן על הגזע לבדו. אז הפיסוג כאן מדמה אותו הראש לפיסול שנזכר במשנה בפרק ב' משנה ג', והוא מסביר שההבדל שפיסול נעשה בכלי ופיסוג ביד, הוא מביא ראיה, מפסג, התועה בין הקרמים מפסג ועולה מפסג ויורד, מפסג הכוונה שמותר לו להוריד את האילנות ולתלוש אותם בשביל למצוא את דרכו, ומכאן שפיסוג היא בעצם מלאכת הורדת הזמורות מן האילן, אלא שהיא לא דומה למלאכת זימור, כמו שאמרנו וראינו כשדיברנו על מלאכת זימור. זימור היא מלאכה מאוד מדויקת, צריך להוריד את הענפים במקום מאוד מסוים. פיסוג זה פשוט להוריד את כל הענפים עם היד, לתלוש אותם, ולכן זה אסור רק מדרבנן, מכיוון שזה לא נעשה בצורה מספיק מקצועית. זה פירושו של התוספות ראש, שם במועד קטן. אבל ראשונים אחרים במועד קטן, רש"י והר"ן, וזה ההבנה של רוב הראשונים, מבינים אחרת, והם מפנים, מבינים שמפסגים, הכוונה סמיכת האילן, סומכין את האילן. מה הכוונה? אנחנו רואים היום הרבה אילנות שלאדם תקוע איזה עץ שהאילן נקשר אל העץ. מכיוון שהאילן חלש מדי והעץ שעומד לצידו בעצם נותן את הצורה שלו. זה קצת דומה למלאכת הכריכה שהרמב״ם הביא. רק כאן לא קושרים את האילן לעצמו אלא לדבר חיצוני. מה המטרה של הקרישה הזאת? של הקשירה הזאת? סליחה, אז כאן יש הבדל בין רש"י לבין הר"ן. רש"י כתב, מפסגים סומכים את האילן שהוא רענן יותר מדי. זאת אומרת, יש עץ צעיר, אם לא נקשור אותו לעץ אחר, הוא ייפול או יקבל צורה לא רצויה, ולכן אנחנו קושרים אותו לעץ בצד או לעמוד בצד, בשביל שהוא יגדל בצורה הנכונה. הר"ן, אז המטרה בעצם היא בשביל העץ. הר"ן הסביר בצורה קצת אחרת, אילן שנופו נוטה לכאן ולכאן, קושרים אותו כדי שיעלו למעלה, ולא יכבדו על גוף האילן. הר"ן הסביר שהמטרה היא לא לתת צורה לענף מסוים או לעץ עצמו, אלא להזיז את הענפים בשביל לאפשר יציאה של ענפים חדשים. בכל אופן, שניהם מבינים שמדובר על מלאכה של קשירת האילן או סמיכתו לדבר אחר, וגם זו מלאכה שהיא אסורה מדרבנן. כאן בעצם אנחנו סיימנו את הלכה A ברמב״ם, ואנחנו עוברים לדון בהלכה ו', בה הרמב״ם בעצם ממשיך ומונה את המלאכות האסורות מדרבנן. אין מציטין את האור באישה תקנים מפני שהיא עבודת קרקע. אז כאן יש איסור להציט את האור. מקור האיסור בירושלמי, בפרק ד' הלכה ד', שם יש מחלוקת בדבר, אין מציטין את האור באישה של קנים מפני שהיא עבודה, ורשב"ג מתיר, והרמב"ם באמת פוסק כתנקם. מה מהות האיסור? נחלקו בזה האחרונים. הפני משה לירושלמי שם מסביר. כשיש הרבה קנים תחופים זה בזה נקרא חישת הקנים, שאין כאגודה, ואינן יכולים להתגדל,
ומציתינם טעו למעטן, כדי שהנשארים יתגדלו ויתאבו. אז יש מקרים שענפים מסתבכים אחד בשני, נוצר איזה מצב כזה שהעץ כבר לא יכול לגדול יותר, ולכן שורפים את החלק הזה בשביל לאפשר צמיחה אחרת, חדשה של ענפים בצורה טובה וראויה, ובזה בעצם לאפשר את הגידול של העץ. הדרך אמונה, רב קניאבסקי בשם החזון איש, מסביר מעט אחרת, והוא כותב כך. דהיינו קנים הרבה שגדלים רצופים זה אצל זה, וכשרוצה לפנות המקום לזריעה, מצית בהם אור ונשרפים ונעשה המקום נקי. יש כאן הבדל גדול מאוד בין הפני משה לבין הדרך אמונה. לדעת הפני משה יש כאן תולדה של זורע. המטרה שלי היא שהצמחים האחרים יגדלו בצורה טובה. לדעת הדרך אמונה יש כאן תולדה של חורש. בירושלמי כתוב מפני שהיא עבודה, לא כתוב איזה עבודה היא. הרמב"ם אצלנו בהלכה נקט מפני שהיא עבודת קרקע. ולכן ייתכן שהרמב"ם הלך בזה יותר בדרכו של, צריך להבין את הרמב"ם יותר על פי דרכו של הדרך אמונה, שמדובר כאן באמת על מלאכת חורש. דרך אגב של הדברים האלו מוסיף הדרך אמונה חידוש מעניין. אבל אם מצוי נחשים בחצרו ורוצה לשרוף הקוצים שעלו שם כדי שלא יבואו הנחשים שם, מותר. כמו שדיברנו כבר בעבר ונדבר גם בעתיד בעזרת השם, כאשר מלאכת החרישה לא נעשית לצורך חיפוי הקרקע אלא לצרכים אחרים, היא מותרת. ולכן אם אדם מפחד שיש נחשים בחצרו, מותר לו לשרוף את הקנים בשביל למנוע מהנחשים להתחבש שם. והחזון איש פוסק את הדברים האלו למעשה לגבי דשא. וכך הוא כותב במכתב, איסוב רצה לומר קציצת העשבים בשביל הנחשים במקומות שאין האילנות צריכים לה איסוב, כגון שהמקום רחוק מן האילנות וכל האיסוב רק בשביל שלא יתאספו נחשים, אפשר להתיר, וכשאין המקום ההוא עומד לזריעה. אז החזון איש מוסיף עוד תנאי שהמקום לא יעמוד לזריעה, כדי שיהיה ברור שלא מדובר כאן על חרישה. ממשיך הרמב״ם ופוסק שתי הלכות מאוד מעניינות, שיכול להיות שיש להם השלכה לנושא הלכתי עכשווי, שאלה שהרבה פעמים שואלים, והיא שאלה מאוד מעניינת, אבל היא לא תלויה רק בהם, ואני לא מתכוון לפסוק בה למעשה, אלא רק להציג אותה כאן. אין מלמדים את הפרה לחרוש, אלא בחול. מקור הדברים, גם כן בירושלמי שם, פרק ד' הלכה ד', ואין מלמדים את הפרה לחרוש, אלא בחולות, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו בתוך שדה מותר, ובלבד שלא יסמוך את המענה. אז בירושלמי מבואר שמותר גם לדעת רשב"ג ללמד את הפרה לחרוש בתוך השדה ולא רק בחול, אבל בתנאי שלא סומכים את המענה, לא מכבידים על המחרשה, ובזה בעצם ברור שלא מתכוונים כאן לזריעה. לעומת זאת בתוספתא מופיע פרט נוסף, רבן שמעון גמליאל אומר אף בתוך שדה חברו מותר ובלבד שלא יסמוך. בשדה חברו כאן כבר אין פעולה שהיא נוחה לאדם, הוא פועל אותה בשביל אדם אחר, ורק במקרה כזה התירו ללמד את הפרה לחרוש בשביל. הרמב״ם פוסק כאן כחכמים, כי כותב הרמב״ם, אין מלמדים את הפרה לחרוש אלא בחול, הוא לא מתיר לא על ידי הימנעות מסמיכת המענה, והוא גם לא מתיר בשדה חברו, ולכן הוא לכאורה פוסק כחכמים. חכמים. את הפסק הזה של הרמב״ם אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין, או ליתר דיוק, לא את האיסור אלא את היתר. הרמב״ם כן מתיר ללמד את הפרה לחרוש בחול. למה? יכול להיות שתי אפשרויות. או שבחול הדבר לא נראה כחרישה. אף אחד לא מגדל צמחים בחול אלא באדמה. בחול זה פחות גדל טוב כנראה, ולכן זה לא נראה כחרישה. אפשרות שנייה, חול בכלל לא צריך לחרוש אותו. המטרה של החרישה היא לרקח את האדמה, לאפשר ליותר אוויר להיכנס אליה, לאפשר שיהיה אפשר לעבוד איתה בצורה יותר קלה, ודברים כאלה לא רלוונטיים בחול, שגם ככה מטבעו הוא לא מחובר וגושי, אלא מורכב מגרגירים גרגירים. שני הפירושים האלה מופיעים במעריק קורקוס שם על הרמב״ם. ופירוש שאין מותר ללמדה במקום אפר, כי ממילא הוא חורש לה במקום חול שאינו נראה כחורש, כמתכוון לחרוש, זו האפשרות הראשונה שהצענו, וגם אפשר כי הזורע במקום חול אינו חורש. יכול להיות שבאמת גם אין כאן חרישה. עכשיו המלאכה הזאת היא מלאכה מעניינת, כי כאן הכוונה שלי בכלל לא מלאכת עבודה בקרקע, אלא רק ללמד את הפרה איך לעבוד בקרקע, וגם זה אסור בשביעית. ההלכה הבאה, המשך ההלכה, המלאכה הבאה, דומה במידה מסוימת להלכה הזו. ואין בודקין את הזרעים בעציץ מלא אפר, אבל בודקין אותם בעציץ מלא גללי. מה הכוונה בודקין את הזרעים? אז גם כאן מקור הדברים בתוספתא, פרק א' הלכה י' ב', ובירושלמי פרק ד' הלכה ד', והרי קורקוס מסביר פירוש בודקין שרוצה לבדוק מעט לדעת אם יצלחו לזריעה. בעצם האדם רוצה לעשות כאן ניסוי מדעי, לבדוק האם הצמח הזה גדל טוב בסיטואציה הזו או לא. אז פוסקים, פוסק הרמב״ם, מותר לעשות את זה בגללים, אסור לעשות את זה באפר. למה? כיוון שגללים זה לא מקום שזורים בו, ואפר זה כן. עכשיו, השאלה הזאת יש לה השלכה משמעותית על עשיית ניסויים חקלאיים בשנת השמיטה. בניסויים חקלאיים, מטבע הדברים, צריך לפעמים לזרוע בשביל לבדוק אם עץ גדל טוב במקום מסוים או לא. אז לכאורה יוצא מכאן שבמקום רגיל אסור לזרוע. צריך שיהיה היכר שמקום הזריעה הוא, מטרת הזריעה היא לא יצירת הפירות. כמובן שבניסויים יש עוד כל מיני בעיות של קדושת שביעית ועוד דברים שלא נרחיב בהם עכשיו, אבל זה נדמה לי יסוד השאלה. החזון איש בשביעית פרק סימן כף סעיף קטן A מביא שתי אפשרויות להבין את המציאות הזאת של בודקין את הזרעים. אפשרות ראשונה, מדובר רק על בדיקה שמוציאים אותה תוך זמן קצר מאוד, ולכן יש כאן מעשה זריעה, אבל בעצם אפילו לפני קליטת הצמח מוציאים אותו. ההסבר הזה נורא קשה מסברה, כי אם המטרה לבדוק האם הצמחים קולטים, איך אפשר להוציא אותם לפני הקליטה, ולכן אני הייתי אומר שפירוש אחד שאפשר לפרש כאן זה שהצמח הזה לא יעבור בסופו של דבר לשימוש חקלאי רגיל, לא יאכלו את הפירות שלו. כל מטרתו היא רק לנסות, היא רק ניסיון. לעומת זאת, פירוש שני, יכול להיות שהזריעה תהיה זריעה תמידית. המטרה שבשבילה התחילו את הזריעה היא ניסוי, אבל בסופו של דבר אם הניסוי יצלח, הבדיקה תעבוד טוב, ייקחו גם את הפירות של אותו האילן. ולשאלה הזאת יש נפקמינה גדולה. כי אם באמת מדובר על ניסיון שמפסיקים אחרי זמן קצר, אז רק ניסויים כאלה אולי יהיו מותרים בגללים. אבל אם מבינים שהרמב״ם דיבר על בדיקה שממשיכים להצמיח אותה גם אחר כך, ייתכן שבדיקה שהיא רק לזמן מסוים שאין שום כוונת גידול פירות ואכילה בה, תהיה מותרת לחלוטין. כמובן שאני לא מורה הוראה ולא באתי לפסוק הלכה בזה, אלא רק להעיר את הדברים על דרך הלימוד, וכל סטודנט לחקלאות או מדען שמתעסק בנושאים הללו ישאל את רבותיו ויביא את כל הפרטים, ואז יהיה אפשר לפסוק בצורה יותר מלאה וטובה. המלאכה האחרונה בפרק ז' בהמשך, בהלכה ז', סליחה, בהמשך הלכה ו', מופיעות כמה מלאכות שכבר דיברנו עליהן. למשל שריעת הזרעים וזריעה בראש הגג, ולכן אנחנו עוברים להלכה ז', בה יש מלאכה נוספת, שתי מלאכות נוספות שהן בעצם מאותו עניין, והן דווקא מלאכות שמותר לעשות אותן בשביעית. סוקרים את האילן בסקרה וטוענים אותו באבנים ועודרים תחת הגפנים. אז על עודרים תחת הגפנים דיברנו שדיברנו על החמישה, נעזוב אותם כרגע. סוקרים בסקרה, גמרא במסכת שבת דף סמך זין עמוד א' ובחולין דף הינחת עמוד א' מסבירה את שתי המלאכות האלה. סוקרים בסקרה, אומרת הגמרא, יש בזה משום דרכי האמורית, צובעים את האילן בשביל ש... הוא יתרפא ממחלתו, ואומרת הגמרא, אין בזה משום דרכי האמורים. מדוע? כיוון שמטרת הצביעה היא שאנשים ידעו שהאילן חולה והתפללו עליו, וראה לדבר ממצורע שצריך לקרוא תמה תמה ולהודיע צערו לרבים. אז יש כאן בעצם ריפוי של הפרי, על ידי כך שצובעים אותו ומודיעים לאנשים אחרים להתפלל. כאן די ברור למה זה מותר. אין כאן באמת מלאכה. רק סימון. אלא שגבי טעינת ענבים, אבנים, מסבירה הגמרא גם כן שמטרתה לרפא את האילן. טוענו באבנים כי איך ידליק חושכי לי, קצת מחלישים על ידי זה את האילן וככה הוא מתרפא, ולכן רפואה כזו היא מותרת. זה כבר חידוש יותר גדול, למרות שהוא מובן גם כן מדין עוקומי אילן. בזה בעצם סיימנו לדבר על רוב המלאכות מדרבנן. בשבוע הבא בעזרת השם ניגע בהשקיה, שהיא מלאכה מדרבנן מאוד מאוד מעשית, וחשובה, ונשתדל להיכנס קצת יותר לפרטים שלה, סביב הסוגיה הראשונה במסכת מועד קטן, ואם יישאר זמן, ניגע גם בדיני חרישה, בצורה, במלאכות הדרבנן של החרישה, שהרמב״ם נוגע בהם יותר בפרק ג'. שבוע טוב.